הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו להתחיל מחדש. שיקום, צמיחה, בריאות. בהגשת מיכל שרגה ושאול הרציק פז. ברוכים הבאים ללהתחיל מחדש, הפודקאסט של מדיקל קר ו-103 FM. כאן אנחנו הולכים לשנות את כל מה שחשבתם על שיקום. לא עוד פרוטוקולים גנריים ולא עוד גישה שמתמקדת רק בגוף ושוכחת את האדם שמאחוריו. בלהתחיל מחדש תחשפו לגישה רפואית אינטגרטיבית שמטפלת לא רק בפן הפיזי, אלא גם בנפש ובמצב המנטלי של האדם, מתוך הבנה ששיקום אמיתי מתחיל מבפנים. בפודקאסט הזה נבין למה כל כך חשוב להתאים את הטיפול לכל מטופל באופן אישי, לפי מצבו, אופיו והמטרות שלו. נלמד איך בכלל עושים את זה, מה זה דורש מצוותים רפואיים, מה זה נותן למטופלים, ואיך זה משנה את תהליך השיקום כולו. בכל פרק תחשפו לסיפורים מעוררי השראה של מטופלים שעברו שינוי של ממש. נארח מומחים בכירים, ננפץ מיתוסים ונעניק גם כלים מעשיים להתמודדות שלכם או של בני המשפחה שלכם. זה פודקאסט שימחיש לכם איך פרוטוקול רפואי ושיקומי חדש מעניק את היכולת להתחיל מחדש. לא כסיסמה, כמציאות.
שלום וברוכים הבאים לעוד פודקאסט של להתחיל מחדש. היום הנושא שלנו הוא אחד הנושאים הרגישים והכואבים ביותר שהתמודדנו איתם כמעט בשנתיים האחרונות. פוסט טראומה או טראומה של לוחמים. מאחורי כל חייל שאנחנו רואים, מאחורי כל לוחם שלחם במלחמה הזו, מאחורי כל מדים, כל סיפור קרב וכל גבורה שאנחנו שומעים עליה בטלוויזיה או במקומות אחרים, יש בעצם חוויות קשות שנצרבו בגוף ובנפש. והיום אנחנו רוצים להקדיש זמן לפצעים האלה, שלפעמים מאוד מאוד קשה לשאת אותם, למרות שמסתובבים בקרבנו עשרות אלפי חיילים שבנפש שלהם צרוב הקושי הזה. זה פצעים שמאוד מאוד קשה לבד להבריא אותם. ואנחנו ננסה היום קצת לפצח לא רק את הנושא של הטראומה, אלא בעיקר את הנושא של צמיחה פוסט-טראומטית. בעצם איך אנחנו לוקחים את הרגע הכי קשה, את המשבר הכי משמעותי שאולי עובר על אדם צעיר או על אדם בכלל, ובעצם יוצקים לתוכו איזושהי משמעות חדשה, איזושהי התחדשות, איזשהו מצב שבו מתוך אותו אירוע קשה, אותו נושא טראומטי, אנחנו בעצם צומחים ממנו. נמצא כאן איתי שאולי הרציק פז, מנכ״ל בית החולים מדיקל קר, הבית חולים האינטגרטיבי הראשון בישראל. שלום שאולי.
שלום מיכל.
כיף להיפגש עוד פעם.
כרגיל.
כרגיל. אז אני רוצה להתחיל בזה שדיברנו המון בתוכנית שלנו, בפודקאסטים השונים שלנו על טראומה. והיום אני רוצה לשאול אותך, מה זה בכלל צמיחה פוסט-טראומטית?
אם לא רוצים להכביר במילים, נסתכל על הדוגמה של שורד השבי אלי שרבי. אלי שרבי הוא דוגמה מצוינת לצמיחה פוסט-טראומטית, וכמוהו בהיסטוריה יש את יאנוש קורצ'אק, יש את נלסון מנדלה, בעל התניה, שהיו בתוך קושי, ומצאו את המשאבים, את העוצמות, ואת בעצם את התפקיד שלהם לעזור בתוך אותו קושי. אז אם נסתכל על אלי שרבי, הוא עבר דברים מאוד קשים מזעזעים, אבל הוא יוצא משם עם תעצומות נפש. הוא בוחר לתמוך את את כל המשפחות ואת כל החטופים שנשארו, הוא יוצא למסע עולמי כדי לראות איך משחררים ואיך תומכים בשחרור של חטופים נוספים. הוא בוחר באהבה, למרות שאשתו נרצחה.
ועבר דברים כל כך קשים.
הוא בוחר לא לוותר על האהבה. הצמיחה הפוסט-טראומטית זה לשים את הדגש על הדברים הבאמת משמעותיים בחיים, שזה אהבה, תמיכה, עזרה, חמלה, להבין שהחיים קצרים, ולהבין שאם נתקלתי בתוך חושך, בתוך קושי מאוד גדול, יש לי תפקיד פי שבעתיים להביא את כל האיכויות שלי, את האהבה שלי, את התמיכה שלי, את החמלה שלי, כדי לרפא את הפצע, לרפא את הרגע, להיות שם לעזר לכל אלה שהיו שם לידי בתוך אותו אירוע. וכשאני בוחר לצמוח ולהתחבר למשאבים האלה, של החמלה, של האהבה, של איך אני תומך את הרגע הקשה הזה, ומה התפקיד שלי בתוך הרגע הקשה הזה, ואני מיישם אותו, אני בעצם מתחבר לתעצומות הנפש שלי, ואני צומח מתוך הקושי ומביא את האור, את את האור הגדול שזה לגמרי. אני לתוך הרגע.
לגמרי. אז בעצם שאולי אתה אומר לנו שברגעים האלה מתגלים הכוחות נפש הכי גדולים, ובאמת בכל הדוגמאות שנתת, של כל הגיבורים לכאורה שנתת, בעצם הם לקחו את הדברים הכי קשים שקרו להם. נלסון מנדלה ישב שנים על גבי שנים בכלא, כן? כן. ובעצם תרגל אהבה מול הסוהרים שלו, מול אותם אנשים לבנים שבעצם שמו אותו בכלא רק בשל צבע עורו, נכון. ובעצם לימד אותם מה זה אהבה, הפך להיות המורה שלהם בכלא,
נכון.
שזה הפוך על הפוך על הפוך ממה שאנחנו היינו חושבים שאפשרי,
נכון.
וגם אלי שרבי שנותן לנו את אותה דוגמה, וזה מאוד מאוד מרגש להבין שיש בנו בני האדם כוחות שכאלה ותעצומות נפש שכאלה.
בעצם הטראומה יכולה לקחת מאיתנו את הכל. לשדוד אותנו מכל מה שיש לנו בעולם. דבר אחד היא לא יכולה לקחת לנו, זה את הנשמה שלנו.
Mm.
היא לא יכולה לקחת איתה מאיתנו את מי שאנחנו.
להפך, היא יכולה להזכיר לנו כמה כל אנחנו. הדברים האלה חשובים.
בדיוק.
נהדר, אז אני מאוד אוהבת את האופן שבו בחרנו להתחיל לדבר על הנושא הכל כך קשה על זה, כי בעצם אנחנו מביאים לכאן גם את התקווה וגם את האמונה לזה שאפשר אחרת, שאפשר גם לצמוח באמת מהמקומות הכל כך קשים שכולנו עברנו בשנה וחצי, כמעט שנתיים האחרונות. נמצאת כאן איתנו היום טל חוברה. שלום לך טל, עובדת סוציאלית קלינית וסרן במילואים, בעצם קצינת בריאות הנפש, מקו הסיוע, ממרפאת העצומות, בחטיבת השריון 205. שלום טל, איזה כיף שהצטרפת אלינו לכאן לאולפן היום. ממש מאוד. ממש ממש כבוד לארח אותך. את פגשת בשנה וחצי האחרונות המונים של חיילים במצבי צבירה שונים, ובעצם טיפלת בנפש שלהם. ואני רוצה לשאול אותך, מה לדעתך מאפיין במיוחד את הטראומה של המלחמה הנוכחית?
קודם כל, תודה שהזמנתם אותי, זה באמת כבוד גדול, ואני יושבת פה אני, אבל ככה חשוב לי להביא את הכל באמת של החיילים. ממה שפגשתי, אני חושבת שאחד הדברים הכי מרכזיים שככה היו בשדה, זו החוויה של הזרות. שאף אחד לא יכול להבין אותי באמת את מה עברתי, אף אחד לא חווה את בדיוק מה שאני מרגיש, רואה, חושב וככה חווה גם בגוף. אז חוויית הבדידות היא הייתה מאוד משמעותית, ואני חושבת שגם התחושה הזאת של השקיפות, שבסוף יש המון מעברים בין הבית למילואים, בין הבית לחברים ביחידה, חברים בשטח, ויש פער נורא נורא גדול שנוצר, בין המרחבים, בין השדות השונים, בין אם זה הבית וההתמודדויות שלי שם עם בת הזוג שלי, ההורים שלי, אחים ואחיות, לבין התחושה שלה ביחד והלכידות, וגם אם לא לכידות, אז לפחות החוויה המשותפת שקורית בשדה. ואם כבר הזכרתי לא לכידות, אז באמת אני חושבת שאחד הדברים שהכי הטראומה מתנקזת אליהם, זה באמת מערכות היחסים.
כן.
מערכת היחסים ביני לבין המפקד שלי, ביני לבין חבריי לצוות, ואולי באמת גם ביני לבין עצמי. פתאום יש איזה שהם משברי זהות מאוד עמוקים שקורים, פציעות מוסריות שאנחנו רואים.
כן, אנחנו נפגשנו בהרבה משברי זהות בסדנאות לוחמים שלנו, ובעיקר גם אנחנו ראינו הרבה משברים במערכות יחסים זוגיות. ואת בטח יודעת על זה גם הרבה, אבל נעבור עכשיו אלייך קצת יותר בפן האישי. אז בעצם מי מטפל במטפל, את הרגשת איזשהו צורך לעזור לעצמך אל מול כל הזוועות ששמעת. כי בעצם אנחנו נחשבות, גם אני וגם את וגם שאולי, בעצם לאנשים שיש להם טראומה משנית.
נכון.
אנחנו לא נלחמנו בשדה, אבל אנחנו שמענו את הסיפורים מיד ראשונה. לפעמים שמענו סיפורים שאותם חיילים ולוחמים לא יכלו לספר לאף אחד אחר. הם לא רצו להכביד על אף אחד אחר. והנטל הזה עכשיו נמצא בתוכנו ואצלנו. ואת בחרת לבוא ולעשות את הסדנה שלנו. הסדנה בעצם של אינהיל, של עמותת אינפה. קודם כל, איך כל מה שאת שמעת השפיע על הנפש שלך? ומה יתאפשר לך בסדנה?
משהו כמו חודשיים אחרי השביעי לאוקטובר, אני כבר נמצאת בצריפין, אנחנו יושבים ככה ובריאות הנפש באמת הרחיבה את השורות שלה באופן שלא פגשנו במלחמות קודמות, ואני כבר אחרי חודשיים אל תוך המלחמה מבינה שאנחנו, כמו שחובש עובד עם התחבושות וכל הכלים שהוא צריך בשביל לחבוש את הפצעים של הפצועים שלו, אז גם אנשי בריאות הנפש זקוקים להדרכה, כי זה היכולת שלנו באמת להמשיך ולטפל, ואני גם מפנה את הצורך הזה, ומנסה ככה לדאוג ולהזכיר, ויוצרים גם מעגלים של קולגות ואיזשהו תגבור שיכולנו לתת לעצמנו, ואני אגיד שהרגשתי אחריות מאוד גדולה, שאם אני באמת רוצה להמשיך ולטפל, אז גם אני צריכה להיעזר בכלים שהיו לי, היה כאוס מאוד מאוד גדול אחרי 7 באוקטובר.
ולטפל בנפש שלך.
ולטפל גם בנפש שלי, בעיקר עבור המטופלים שלי, ואחרי שנה ומשהו אל תוך הלחימה, אני מבינה שגם אני
גם עבורך,
צריכה איזושהי עצירה. ובאמת בסוף אחד הסבבים, חטיבת השריון, חיפשתי מענים לחבר'ה שלי, אמרתי, הם צריכים משהו עמוק, יש כל כך הרבה מענים שמוצאים היום במדינה, וכולם טובים ורלוונטיים, אבל הרגשתי שאנשים צריכים טיפול עומק. ובאחד המקומות באינטרנט פשוט נתקלתי בסדנה הזו, ואני מרימה טלפון ואני אומרת, אני קבנית בחטיבת שריון, הייתי רוצה לשמוע, אני רוצה לדבר עם המנהלת. ובאמת ככה נפגשנו אנחנו.
נכון.
ואמרת לי, טל, בואי את, למה רק החיילים שלך? ברגע הראשון חשבתי שאת ככה לא מבינה את, את האירוע, וגם אני חייבת לומר שהיה לי איזה רגע של מבוכה. אמרתי, אולי זה לא מתאים שאני אגיע, אולי אני אפגוש חלק מהלוחמים שטיפלתי בהם. אמרת לי, תעשי טובה לעצמך ותגיעי לסדנה שלנו.
כן. הרגשתי המון אחריות ששמעתי אותך, כי באמת נחשפת לכל כך הרבה.
נכון, כן. אני אגיד מילה אולי על הדבר הזה, שהרבה פעמים להיות עד, זה לא פוזיציה יותר פשוטה מאשר לחוות את הדברים עצמם. יש לך ויז'ן, יש לך מציאות שראית בעיניים, גם אם היא הייתה מאוד מאוד קשה ומפרקת, אבל כמטפלים, אנחנו בעיקר חווים את הדברים בגוף, בדמיון, כן? בכל מיני מדיות שהן בכלל לא עם תמלול, אין להם מילים. אני זוכרת את עצמי 5 חודשים אל תוך המלחמה, כותבת, אני בדרך כלל כותבת הרבה, ולא הצלחתי לכתוב אף מילה במלחמה, ו5 חודשים אל תוך המערכה, אני כותבת לעצמי, אני כבר 5 חודשים מנהלת יומן. ביומן הזה אין מילים ואין אותיות.
וואו.
הוא פשוט רשום לי בכל תא ותא בגוף שלי. וזה משהו שמאוד מאוד קשה להעביר אותו כחוויה, גם אם למטפל שלך, גם אם למשפחה שלך, גם אם לקולגות.
נכון, ולפעמים אתה גם שקוף, כי אתה לא לוחם במדים שכולם שמים אליו לב, אלא אתה באמת בן אדם שמאפשר ללוחמים להמשיך להילחם, ומאפשר לאנשים לטפל בפצעים הרגשיים שלהם, אבל אתה לפעמים שקוף כמטפל. אז תספרי לנו קצת על החוויה שלך בסדנה, ומה בעצם קרה לך שם, כי אני יודעת שקרה לך איזשהו מהפך תפיסתי, כי אנחנו הרבה פעמים חושבים שבטראומה אפשר לטפל עם מילים.
נכון.
ורק בפסיכולוגיה או פסיכותרפיה רגילה. ובעצם אנחנו מגלים שהטראומה לא שוחרת במילים.
לגמרי. אז אני אגיד שאני גם כמטפלת, אבל גם כאדם, התנסיתי כבר לפני הסדנה בהרבה מהכלים שהסדנה ככה מציעה, בין אם זה ריברזינג וסאונד הילינג ויוגה, ואני מכירה גם לוגותרפיה, זה דברים שהתעסקתי איתם גם בשדה המקצועי, ובעצם משהו באינטגרציה, ביכולת של השבוע הזה, למרכז את הכלים, את השטיפה האנרגטית, את שיטת המסע שהסדנה עובדת איתה, משהו אפשר בזה קומפרסור כזה קטן ומאוד מאוד עמוק וממוקד, גרם לי לחשוב שבעצם אנשים הם לא תמיד צריכים שמישהו ידבר איתם, כמו שהם פשוט צריכים שמישהו יראה איתם. בסוף סוף הייתה לי קוהרנטיות עם החוויה שהרגשתי עם החיילים. כי היו כל כך הרבה רגעים במהלך המלחמה הזאת, שפשוט הייתי צריכה להיות בנוכחות לא מתערבת, לא חודרת, לא שואלת.
לשבת איתם פשוט, במקום הקשה שלהם.
פשוט לפעמים לבכות ביחד, לפעמים פשוט, וזה משהו שהוא כל כך רחוק מעולם העולם הדינמי שאני מגיעה ממנו, עולם של סטינג,
כן.
של חדר טיפול וזמנים, פתאום את מוצאת את עצמך בשטח,
ושל הרבה מילים, עולם של הרבה מאוד מילים.
כן, לוחמים שעכשיו יצאו מחילוץ, ואת פוגשת אותם עם הפגזים במרחב שדה. אין לך שום כלי שהוא לא פשוט להיות ולנחוח איתם, וזה עשה לי איזושהי רגע התאמה, יכולתי פתאום רגע לתת לעצמי גם מרחב שקט בתוך הדבר הזה, ואני חושבת שגם מקצועית וטיפולית זה פתח בפניי את ההבנה שאנחנו חייבים כלים הרבה יותר חדשים, הרבה יותר פתוחים, הרבה יותר מאחדים של הגוף, של הנפש ושל התודעה הגבוהה.
מה שאנחנו קוראים כלים אינטגרטיביים, שזה בדיוק המשמעות של המילה, שבאמת משלבים את שלושת היסודות האלה, ובעצם להבין שהטראומה שוכנת בתאים בגוף, ולכן אי אפשר רק לדבר איתה. צריך גם לטפל בפיזי מעבר לרגשי וברוחני. אז היום את יכולה ככה לסכם מה בעינייך היתרונות של הגישה האינטגרטיבית? מה בסופו של דבר היא נותנת בעולם?
אני חושבת שאולי אחד הדברים הכי קשים שהטראומה עושה, זה באמת הפירוק, ההתפזרות של כל החלקיקים לכל עבר, ויש משהו בשיטה האינטגרטיבית שהיא מוכנה רגע לאסוף, לרכז את הדברים בלי להיבהל, כן, מהתגובות הסומטיות, הרבה פעמים שאנחנו רואים אצל לוחמים, בתגובות קרב, ואני חושבת שיש משהו רגע שעושה את החיבורים האלה, המאוד מאוד עדינים, שלא, לאו דווקא מתרחש בטיפולים של שנים, טיפולים שיחתיים של שנים, יש משהו ביכולת רגע של הגוף לפרוק את כל מה שהוא צריך ולחבר מחדש.
בזמן קצר מאוד יחסית, כן. כן.
כן, ככה חשבתי על זה הרבה אחר כך כמה חיילים שלי, שפגשתי אותם בשטח בהמשך אחרי הסדנה, כמה הם זכו כן. לכלים פרקטיים, כלים קונקרטיים שקיבלתי בסדנה, ויכולתי פשוט להעביר אותם הלאה, ונראה לי שגם בעיקר החוויה שאנחנו פשוט ביחד בזה, ממש.
אז באמת זכינו בך שגם את באה מעולמות הטיפול הקונבנציונליים ונחשפת היום לעומק של הטיפול האינטגרטיבי ואת הולכת להביא, אני מאמינה, את הבשורה הזו לעולם בצורה מאוד ברורה. ואני רוצה להודות לך בשמי ובשם אלפי חיילים על השירות שלך למדינה הזו. ואני רוצה להגיד כמה זה חשוב לדעת להוקיר גם את האנשים היותר שקופים בתוך המערכה הזאת, שהם לאו דווקא לוחמים באויב, אבל הם כן לוחמים למען הרווחה הנפשית של החיילים שלנו, והמשך החיים הטובים עבורם. אז תודה רבה לך מעומק הלב.
תודה לכם, ובאמת תודה לכל החיילים המדהימים שיצאו מהבית, ויוצאים עדיין.
כן.
אנחנו ביחד.
אנחנו ביחד. עדיין בעיצומו של האירוע לצערנו.
לגמרי.
כן, אז תודה רבה טל, ותודה שבאת לכאן היום, והמשך עשייה פורה.
תודה רבה טל.
נמצא איתנו כאן על הקו מם, שהוא לוחם ומפקד מ-669. אנחנו ככה נשאיר אותו בחיסיון בגלל התפקידים שלו. אז שלום לך מם, ותודה שהצטרפת אלינו היום.
שלום, תודה לכם.
מה שלומך קודם כל, יקירי?
בסדר גמור,
אחת. אני בסדר, כיף לשמוע את קולך. ספר לנו מה התפקיד שלך בצבא, ככה מה שאתה יכול להגיד, ובעצם איפה תפס אותך היום הראשון של המלחמה בשביל העשירי.
השתחררתי מהצבא לפני חצי שנה, והתפקיד שלי עד שהשתחררתי היה בעצם גם לוחם וגם מפקד חוליה, עושה את כל המשימות שבעצם יש ביחידת 669, כוננויות רגילות, מבצעים, תמרונים, ובעצם הכל המטרה שלנו זה להיות כמה שיותר קרובים לאזורים המסוכנים בהם יש סיכוי לפצועים.
כן, ואתם בעצם אלה שמחלצים אותם.
נכון, אנחנו, התפקיד שלנו זה להחזיר את החיילים הביתה, את החיילים הפצועים.
כן, תפקיד מאוד 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 משמעותי. אז אני יודעת שאתה עברת הרבה מאוד בשנה וחצי האחרונות, וככה קשה אולי אפילו לבחור, אבל אני כן אשאל אותך, מה הטראומה הכי משמעותית שחווית בשנה הזו מבחינתך?
כל המהות של היחידה שלנו זה להגיע לטראומות בעצם, לאירועים הקשים, ובין אם זה בשבעה באוקטובר שהייתי בכוננות באותו יום, תימון בעזה תמיד איפה שאנחנו מגיעים ואיפה שיש אירוע קשה. ובאמת שמבחינה הזאת עברתי סוג של הרבה טראומות, בין אם זה לפנות פצועים שאני מכיר, או לא להצליח להציל פצועים, או בעצם כל היום הזה של השביעי באוקטובר. אבל אני חושב שהטראומה שאותי מלווה הכי הרבה ביומיום, זה דווקא אובדן של חברים, ואובדן של חבר גם ספציפי, אסף מאסטר, שהיה חבר מאוד מאוד קרוב שלי.
זיכרונו לברכה. אז אתה בעצם הגעת לסדנה שלנו גם כן, בהמלצה חמה של אחד מהמפקדים שם ב-669, ועברת תהליך של באמת לפרוק את כל הטראומות האלה, ושמענו ממך הרבה על החבר שלך אסף, ועל חברים נוספים שאיבדת לצערנו הרב במלחמה הארורה הזו. ואנחנו מדברים היום בפודקאסט שלנו על צמיחה פוסט-טראומטית, ואני רוצה לשאול אותך באופן אישי, כמישהו שהוא באמת בחור מאוד מודע, ולוקח את הדברים בדיוק לעבר המקום הזה, מה אתה בחרת לעשות כתוצאה מהאובדנים הקשים שאתה עברת?
אז קודם כל אני אגיד שבאמת, כמו שאת אומרת, אני תמיד תפסתי מעצמי בן אדם מודע, ואני חושב שבסדנה הזאת הבנתי כמה עוד יש לדעת ולהתפתח בכל העולם הזה, ויצאתי מהסדנה הרבה יותר מודע ממה שהייתי. והיום מה שאני עושה כצמיחה מהטראומה, זה בעצם הרצאות על הסיפור שלי מהמלחמה, ובנוסף לזה, בהרצאות עצמם, אני מגייס כסף לטובת ההנצחה בעצם של אסף, חבר שלי.
ואתה בוחר לעשות את זה בדרך מאוד מעניינת מבחינה חברתית. אז תספר לנו על הפרויקט המיוחד שהקמת, ואני חושבת שהפרויקט הזה ממש ממש מסמל מה זה צמיחה פוסט-טראומטית. איך העולם יכול בסופו של דבר לצאת נזכר מאירועים כל כך קשים?
לגמרי, אז אני באמת מאמין שאלה שנפלו היו ממשיכים לעשות טוב, ואני עושה את זה ככה, ממשיך את הדרך
בשמם, שלנו. בשמם, ממש בשמם.
לגמרי, אז בעצם בעיינות, איפה שעשינו שנת שירות, אנחנו מקימים מרחב חינוכי, אנחנו קוראים לזה. יהיה בו גם מצפה שמדבר על זיכרון ועל אהבת הארץ, וסקרנות, יהיה בו מתקני כושר קרבי, לפתח משמעת עצמית, וגם פינות ישיבה מיוחדות שנותנות משהו מעוצב בהשראת אסף, שנותנות רגע של שיח אמיתי וכנה בגובה העיניים. ומעבר לזה אנחנו עושים פרויקט שנתי של לעזור לחבר'ה להתגייס בתחושת הצלחה, עושים תהליך של שנה שמדברים איתם על החוזקות שלהם, על מה המשמעות של שירות צבאי ואיך הוא יכול להיות שליחות לא רק לאומית אלא גם אישית.
מדהים, אז אני שומעת ממך שאתה ממש לקחת את כל הכאב העצום הזה, את האובדן העצום הזה, את השכול שאתה חווית, וממש תיעלת אותו לפרויקט מאוד משמעותי עבור נוער בסיכון שנמצא בפנימיה בשם עיינות, ואני רוצה להגיד לך שזה פשוט מדהים לשמוע על המיזם הזה.
מה שלומך? זה שאולי.
מה קורה, שאולי?
אהלן, אהלן. רציתי גם אולי קצת שתשתף את המאזינים, עם מה נכנסת לסדנה, איזה תחושות היו בך בעצם, ומה קרה לך בסדנה שאפשר לך באמת להיפתח למקומות הגבוהים שאתה מדבר עליהם. אולי תספר קצת על התהליך שלך בתוך הסדנה, מה היה שם?
האמת שמה שהגעתי איתו לסדנה זה בעצם בגלל בזכות שאני מודע לעצמי והבנתי שהשתחררתי בעצם מ-100 אני ב-0 ואני ככה לא מצליח להתנהל כמו שהייתי רוצה בתוך הדבר הזה עם הרבה עוררות יתר והרבה משקעים שטיפלתי בהם דרך הראש ונתתי לעצמי תשובות דרך הראש ובעצם התהליך שעברתי בסדנה זה לא לתת לעצמי תשובות דרך הראש אלא להרגיש את הרגש ואז פגשו אותי הרגשות באמת זאת אומרת, אם הרגשתי אשמה, ולפני הסדנה הייתי אומר לעצמי, אוקיי, אני מרגיש אשמה, אז אני, בגלל שחוויתי ככה, עשיתי ככה, וזה היה ככה, אז אני בסדר.
כן, פתרת את זה רציונלית, כאילו.
בדיוק. בסדנה באמת פתאום הרגשתי את האשמה ונשארתי בה, וברגע שהייתי בתוך זה, ממש הרגשתי ככה לקראת סוף הסדנה, אפילו באמצע שלה, שהוצאתי הכל, שזה
שהצלחת לשחרר את זה.
בעצם פרקת הרגשות שמאוד קשה לנו לשבת איתם, אז כל הכבוד לך על הדבר הזה.
ואז שזה התפרק, מה נכנס בלב? שהצלחת לשחרר את הרגשות הקשים.
הרבה אהבה עצמית. הרבה הבנה שבעצם להיות משמעותי, וגם אם אני עושה דברים לטובת עצמי, אני משמעותי באותה מידה, אפילו יותר מאשר אם אני עושה דברים משמעותיים, בשביל אחרים.
וואו. מאוד קשה לי לא להשתמש בשם שלך, הוא כל כך אהוב, אז אני אגיד לך מם יקר, בשמי ובשם שאולי, תודה רבה לך, גם על כל...
אוהבים אותך, מהם, אוהבים אותך.
גם על כל מה ש... גם על כל מה שעשית בשביל המדינה שלנו, ועל חיילים שהצלחת לחלץ ולהציל, וגם על הדרך הנפלאה שבה אתה מנציח עכשיו את החבר. אז תודה רבה לך, מם יקר, וחיבוק גדול מאיתנו.
חיבוק ענק.
חיבוק וחזרה.
בהצלחה. כמה זה מרגש לשמוע חבר'ה כל כך צעירים, הבחור הזה הוא בסך הכל פגשה אותו מלחמה חצי שנה אחרי שהוא סיים את הסדיר שלו, מדובר פה ממש בילדים צעירים, ואיזה מנהיגות יוצאת מזה, וזה בדיוק המשמעות של צמיחה פוסט-טראומטית. אז לסיכום הנושא שלנו היום, האם אתה אופטימי, ואתה חושב שיהיו עוד הרבה אנשים שיבינו את מה שמם הבין, ואנחנו כמדינה נוכל לעשות צמיחה פוסט-טראומטית בעקבות האירועים הנוראים שחווינו בשנתיים האלה.
אני חושב שיש פה הזדמנות ענקית באמת לצמח מתוך האירוע, אבל אני חושב שאנשים כמו אלי שרבי הם יחידי סגולה. מעטים האנשים שיכולים בעצמם מתוך הקושי הגדול להתחבר לחמלה.
את משאבי הנפש שלהם לבד.
נכון, ולכן אני חושב שדווקא במקום הזה... הרפואה אינטגרטיבית בכלל, והסדנה שלנו בפרט, היא הכלי, היא כלי מאוד מאוד עוצמתי, בעצם לאפשר לאנשים, ללמד את האנשים, כמו שהוא אמר בדיוק מהם, להסכים לפגוש את הקושי, לשבת ביתו, לשחרר אותו, ולמלא את עצמנו בחזרה, להיזכר במי אנחנו, ומה אנחנו, ובעוצמות שלנו, ואז להביא את זה לעולם. כל עוד אני שרוי בתוך אשמה, בתוך כאב, בתוך עצב, בעצם זה מערפל את הראייה שלי, מערפל את ההכרה שלי, אין לי באמת מסוגלות להגיע למקום הגבוה שלי. ולכן, התהליכים האינטגרטיביים שפורקים את זה מהגוף והנפש, הם כל כך חשובים כדי לשחרר את כל מה שממסך אותי, כל מה שקשה לי, כל מה שכואב לי, כדי להתחבר שוב לעצמי, למצוא את המהות והתפקיד.
נכון.
אני שמח שמם היה בסדנה שלנו ועושה את מה שעושה היום.
נכון מאוד, וזה בעצם מעביר אותנו מתודעה של קורבן לתודעה של מישהו שהוא מנהיג בעולם הזה.
לגמרי.
אז תודה רבה, שאולי.
תודה רבה.
והנה אנחנו הגענו לסיומו של פודקאסט נוסף שלנו. תודה שהזנתם לנו, נתראה בפרק הבא.
להתחיל מחדש בהגשת מיכל שרגה ושאול הרציק פז. הפודקאסטים של 103 FM.